שלום לכולם, אני אליה בונן, ועכשיו זה הפרק הראשון של מדברים קליסטניקס מטעם TRT. היום אנחנו מארחים את ירין כהן, אלוף הארץ לשנת 2021, אתלט מקצועי בתחום. מה קורה?
מה נשמע אליה?
מעולה. טוב, אז בואו נתחיל קודם כל עם הנתונים היבשים. ספר לי גובה משקל, עיר מגורים וגיל. נתונים
okay, יבשים. אוקיי, אז אני ירין כהן, בן 18 ממודיעין, אני מתאמן כבר 6 שנים, הגובה שלי הוא 1.60 מטר, 1.61 מטר, משהו כזה, המשקל שלי עומד בין 55 ל-57 כרגע.
אוקיי, נגיד ועכשיו אתה בא לבן אדם חדש ששואל מי אתה, איך אתה מציג את עצמך, כאילו מה אתה עושה, מי אתה?
אני מציג את עצמי איך אני מציג את עצמי אליו?
כן.
אני מציג את עצמי כירין אלוף הארץ, מתאמן בספורט שמבוסס על משקל גוף. אומר שלספורט קוראים קליסטניקס. בעיקרון, מדי פעם מראה לו איזה משהו, סרטון, ומסביר למה זה חשוב לי ואיך זה תופס אותי בחיים האישיים שלי.
עולה, חזק. טוב, ספר לנו איך הגעת לעולם הזה של הקליסטניקס, את וורקאוט. איך נכנסת לזה?
אוקיי, האמת שזה קצת מעניין. אני אלך קצת אחורה, קצת הרבה. אני עכשיו סיימתי י"ב לפני חצי שנה, אז תתארו שבסוף כיתה ו', זאת אומרת לפני 6 שנים בערך, המורה על ספורט אמרה לנו, כשאתם תגיעו לחטיבה, אז יהיה לכם ממש מבחנים על מתח. ואני, כמו כל ילד חנון בכיתה ו' שרוצה להצליח במבחנים, אז גם בספורט רציתי להצליח. והמטרה שלי הייתה לעשות 8 מתח. אני היה לי אז באותה תקופה מתח אחד בקושי. אז התחלתי בין כל החופש הגדול, בין כיתה ו' לזין, לעשות מתח. אז הייתי הולך לפארקים או בבית, ופשוט מנסה לעלות כמה שיותר חזרות. סיימתי את כיתה ו' עם 3 מתח, והגעתי לבית ספר בעצם שיש לי 5 מתח. שם הכרתי ילד גם מהכיתה שלי, שעשה תכלס אותו דבר, ושם כבר דחפנו אחד את השני כל הפסקה בבית ספר לעשות כל הזמן מקס מתח, כמה שיותר חזרות, ואני נגיד שברתי את השיא שלו, והוא שבר את השיא שלי, ואני את שלו, והוא את שלי, והגענו למספרים מאוד מאוד גבוהים, בערך באמצע כיתה ח', ואז פגשנו ילדים שהיו קצת יותר גדולים מאיתנו, ולימדו אותנו מה זה עליית כוח, ושאלו אותנו אם אנחנו יודעים לעשות 360, או כל מיני תרגילים שראינו בעצם ביוטיוב, נתקלנו בסרטונים של קורש, דניאל סלייזנס, והסרטון שבאמת הכניס אותי לספורט הזה, זה סרטון שנתקלנו של דניאל סלייזנס, שהוא עשה סרטון עם דן ותום רוזנברג, שאז היו אלופי הארץ.
כן.
וממש התלהבנו שהם ישראלים, ואמרנו, וואלה, אם הם ישראל, ובישראל יש רמה כזאת, אז למה אנחנו לא יכולים גם לקחת את זה יותר רציני? ובעצם התחלנו כבר לא לעשות את זה רק בבית ספר בהפסקות, אלא הלכנו כבר לפארקים, לקחנו את האופניים, נסענו לפארקים, אפילו אני זוכר שרצינו באמת לקחת את זה צעד אחד קדימה, אפילו נסענו למפגשים ארציים, היה מפגש באשקלון והיה מפגש בחיפה באותה תקופה.
אתה באת למפגש באשקלון?
זהו, שאני לא הייתי, אבל ממש ממש רציתי, ובאתי למפגש אחרי כבר. זה, אתה חושב שהייתי ילד בן 12, אז לנסוע לבד את כל הארץ בשבילי זה היה משהו שהוא לא כזה פשוט, ואני זוכר שאני נלחמתי על זה ממש, ובסוף הצלחתי להגיע למפגש בחיפה. אני פשוט רציתי להגיע, אז שאלתי כל בן אדם אפשרי שאני מכיר, אתה רוצה לבוא איתי לים, כביכול, כדי להגיע למפגש הזה, ושם באמת נחשפתי לרמה יותר, כי באמת ראיתי בעיניים שלי ולא דרך סרטונים, ואיך שהגעתי קיבלו אותי באמת בצורה מאוד מאוד יפה, ולקחתי את זה יותר ברצינות. שם פגשתי עוד כמה חבר'ה שהתאמנו במודיעין, והקמנו קבוצה, פתחנו קבוצת וואטסאפ, שאז היינו 3-4 אנשים, עכשיו אנחנו קבוצה 200 אנשים, שבעצם כל אחד נותן את הפן שלו ודוחף במה שהוא יודע יותר מהשאר, וקידמנו אחד את השני לאט לאט, עד שבעצם הגענו לרמה שאנחנו היום.
מגניב, אחי. חתיכת סיפור.
כן, האמת ש...
זה המפגש הזה בחיפה שהיית הבטלים הארציים? זה המפגש הראשון
שלך? שאתה התחרת בו והגעת למקום רביעי.
איזה גבר, אתה זוכר. זה המפגש הראשון שלך כאילו?
כן.
אשכרה.
כאילו ראיתי את המפגש, את אליפות הארץ של אותו שנה, של אייזנס הגיע, ורציתי ללכת ולא יצא לי, ומפגש אחרי זה היה באשקלון, גם רציתי ללכת ולא יצא לי, ושם כבר במפגש הזה נתתי את כל כולי, בסוף באתי.
יפה. נתתי לך ציפור, והנה אתה אלוף הארץ.
כן, זה היה סוג של סגירת מעגל כזאת.
נכון, נכון, אני זוכר, אני זוכר.
תספר על זה אחרי זה.
טוב, אז איך התחלת בעצם להתאמן? התחלת מהבסיס, התחלת ישר מאלמנטים, איך התחלת?
אז זהו, כמו שאמרתי, אז התחלתי בעיקרון פשוט לעשות מתח ומקבילים. כמו שהייתי עושה עם מתח, אז הייתי עושה גם עם שכיבות צמחה ומקבילים. אני זוכר שהיה לי קטע כזה שכל יום הייתי, כל לפני השינה, פשוט הייתי עושה במשך שנה וחצי או שנתיים, מקס פוש-אפס. נגיד בהתחלה הייתי עושה בהתחלה נגיד סתם 20, ואז הייתי כזה עוצר למעלה במצב של עמידת 4 כזה, ואז הייתי עושה נגיד עוד 10. ואז אחרי שנה כבר הגעתי למצב שתחשוב שאתה עושה את זה כל יום במשך שנה, הגעתי לכמות מטורפת, הייתי עושה איזה 200, באמת כאילו, זה היה מוגזם. ואז עזבתי את זה, וזה דאח קצת, אבל זה כאילו משהו שהוא בעיקר שיפר לי את הכוח המנטלי, שכאילו אתה מתמיד ואתה מצליח לעשות את זה, וכנל גם לגבי המתח, תחשוב שכל יום אתה עושה פעמיים מקס מתח, גם אם המקס שלך הוא 5, זה עדיין קשה, עדיין מאתגר. אז זה משהו שגם בנה אותי.
אז אתה אומר, היה לך את התקופות האלה שפשוט עשית את המתח ואת השכיבות צמיחה, אבל לא היה לך אימונים מסודרים כאילו של בסיס?
לא, לא, רק אחרי שנכנסתי באמת לספורט הזה, אז נהיה לי אימונים מסודרים של בסיס, שבאמת ראינו של כאילו וריאציות וכאלה.
כן, אז אחרי, אז כאילו מה הייתה התקופה הזאת שעשית את האימונים האלה, המסודרים כאילו יותר של הבסיס?
אז זה היה...
כמה זמן זה בערך?
אני אחרי התחרות שאמרתי לך במפגש הראשון, אז באמת הכרתי עוד 3 חברים שהם היו קצת יותר בספורט הזה, גם מהאיך שלי, אז יחדנו להתאמן ביחד, והם ידעו איך כביכול להתאמן לאלמנטים, זאת אומרת לפרונט לבר, אז אתה צריך מתח רחב, והיינו באמת עובדים כאילו באמת על הווריאציות של ה... כאילו נגיד היינו עושים סטים של... אתה לא זז מהמתח עד שאתה לא מסיים 50 מתח, ואז 50 מתח חכה, ואז כאילו ממש מסודר כזה, אתה לא הולך הביתה, עד שאתה לא מסיים את מה שהצבת על עצמך, וזה יכול לקחת לך 5 שעות, זה יכול לקחת לך שעתיים, וזה תלוי כל אחד, וגם תלוי ביום, כמה אתה עייף.
מטורף. כמה לדעתך השלב הזה של הבסיס, היה חשוב לקראת השיפור שלך בתרגילים?
אז אני יכול להגיד שמאוד, ואפילו אם היום הייתי חוזר אחורה, הייתי אפילו מחזק אותו עוד יותר, ועושה את הדברים בצורה יותר נקייה וטכניקה יותר טובה,
כן.
אבל אני מאמין בזה שהבסיס זה באמת הכי 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 חשוב, וזה מאוד מאוד הכין אותי.
מעולה, אוקיי, חזק. מה דעתך על תרגילי גמישות, מוביליות, האם זה נחוץ בקליסטניקס, האם זה נחוץ לתרגילים? מה אתה אומר על זה?
אז אני חושב שזה מאוד מאוד הכרחי. אני עד היום עושה, כבר מאז שהתחלתי, 5-6 שנים, עד היום אני עושה כל יום מוביליטי. גם היו לי תקופות שהתחלתי שלא עבדתי נכון ונפצעתי, ולא יכלתי לעשות הרבה תרגילי כוח, אז כן עבדתי נגיד על גמישות, בדיעבד, כאילו אנשים אחרים היו יכולים להגיד לי למה אתה מזבז את הזמן שלך ועושה גמישות, אבל היום אני רואה שזה מאוד מאוד עוזר לי, בין אם זה ב-I-Sit, בין אם זה ב-V-Sit, בין אם זה סתם לעשות סטרדל פלנץ' ולנעול את הרגליים, וזה מאוד מאוד עוזר לי עד היום.
אולי, אז היית ממליץ כאילו לכל מתאמן קליסטניקס לשלב כאלה רוטינות?
בין היתר שזה עושה לך, נותן לך הרגשה יותר טובה בגוף, שאתה כאילו יכול, אתה לא מוגבל בתנועה שלך, זה גם מפחית את הדעתי לפחות, מפחית את הסיכוי שלך להיפצע, ועושה את התרגילים שלך יותר נקיים.
מעולה, קטלני. אז תרגיל, בעצם התרגיל המפתח שלך זה פלנץ', אפשר להגיד, נכון? תרגיל מאוד חזק שאתה ממש טוב בו.
כן.
אז יש לך אולי איזה טיפים למי שרוצה ככה להתחיל פלנץ', איזה דבר... כאילו טיפים של מפתח כזה, לא עכשיו צריך לפרש הכל, כזה דברים נקודתיים שאתה רואה שחשוב.
אז זה לא רק למתחילים, זה טיפ שהוא יותר כללי כזה. בעיקרון, תתעקו על כל שלב שאתם נמצאים, כי אני יכול להגיד שאם אני עכשיו רוצה לעבור מטאק לאדוונס, אז שווה לי לעבוד כמה שיותר על טאק לפני שאני מגיע לאדוונס, כדי לא לחזור אחרי זה אחורה בחזרה. כי יש אנשים שאומרים, ככל שאני אגיע יותר מהר לאדוונס, אז אני כאילו יותר טוב, אבל זה לא נכון. כי אתה יכול לעשות טאק, נגיד 40 שניות ולעשות אדוונס ל-5 שניות, ואתה יכול לעשות טאק ל-20 שניות ולעשות אדוונס ל... לא יודע, 20 שניות גם. כאילו זה מאוד אינדיבידואלי. אז אני אומר, ככל שהבסיס שלך יותר חזק, אז תמיד אתה תהיה פחות מוגבל בשלב הבא שלך. זה נראה לי נסוח הכי טוב. ככל שאתה עכשיו יותר חזק, אז בעתיד אתה תהיה פחות מוגבל.
כן,
אתה מבין מה אני מתכוון?
כן, אז אתה אומר לא לקפוץ לשלבים, להשקיע בשלב הנוכחי שאתה נמצא בו.
בדיוק.
אוקיי. ועכשיו שאתה מתחיל להתאמן על פלנץ' ואתה מתקדם, אתה מתקדם, ואז אתה מגיע לשלב שאתה מרגיש תקוע. מה היית חושב לעשות?
אוקיי, אז האמת שנה שעברה זה קרה לי ממש, אני הרגשתי שאני תקוע ולא מתקדם, ואז נכנסתי לאיזה לייב של אחד האתלטים שאני מאוד מעריך בספורט הזה, וולנטין, אם אתה מכיר,
כן.
הוא היה בלייב עם ברנטון, שהוא גם פלנצ'ר מאוד מאוד חזק,
אוקיי.
ושאלתי אותם בדיוק את השאלה הזאת, והם אמרו לי, שאין דבר כזה תקוע, תקוע זה רק פה בראש שלך, אז אם אתה תשנה את זה, תבין שאתה לא תקוע. ובאמת שיניתי את הגישה שלי ואמרתי, טוב, לא משנה כמה אני עייף, אני באמת מסוגל לעשות את זה, זאת אומרת, אני יכול להיות הכי תפוס בעולם ולבוא לאימון הכי לא מוכן שיש, אבל אם אני אמין שאני אצליח נגיד לעלות תרגיל מסוים או לעשות משהו ש... תכלס, אני חשבתי שאני לא יכול, כאילו אם אני לא אמין בעצמי אני לא אצליח, אם אני אמין בעצמי אני כן אצליח, ושזה נטו פה, שזה נטו בראש שלי. ושהכל יכול לקרות.
אשכרה, ואתה ברגע שינית את הגישה, אתה ראית שזה באמת עזר לך?
כן. מאימונים שכאילו הייתי עצבני והייתי זרוק את המקבילים, כאילו של וואלה, למה לא מצליח, לאימונים של אוקיי, אז עכשיו זה לא יצליח, אבל מחר זה יצליח לי בוודאות, כי אני מאמין בעצמי עד הסוף, אני אבוא מחר הכי מוכן שאני יכול.
אשכרה.
זה עושה את ההבדל, כאילו, זה עושה את ההבדל לגמרי.
וואו, גישה ממש טובה ומעניינת, שאני בטוח שזה יעזור להרבה. טוב, אז מה כרגע המטרה שלך בתחום, מה השאיפה שלך להגיע? אתה כרגע כאילו מאוד צעיר, אתה גבר אלוף הארץ, איפה אתה רוצה להתקדם עוד? מה המטרה הסופית שלך, הכי גדולה שלך?
אוקיי, אז אני די מחלק את זה, כי יש את התחום שאני מאוד מאוד אוהב בספורט הזה, שזה הפלנץ', ויש את התחום שהוא הפרי סטייל.
כן.
בתחום של הפרי סטייל אני רוצה כביכול להביא את הפלנץ' הזה לידי ביטוי, ואני רוצה לעשות סוג של קומביים ווריאציות של אנשים בארץ ובעולם לא עשו, זאת אומרת להביא את הסטייל הייחודי שלי ולגרום אנשים להגיד וואו, איך הוא עשה את זה? למה הוא עשה את זה? איך הוא חשב על זה בכלל? אתה מבין?
כן.
זאת המטרה שלי, בעיקרון. להפתיע ולהביא את עצמי לידי ביטוי.
מבחינת תחרויות או אליפויות וכאלה, יש לך שאיפה להגיע, לא יודע, להיות אלוף העולם או דברים כאלה, או להתחרות בתחרויות בינלאומיות?
כן, אני עכשיו... זהו, שעכשיו אני גם יצא לי לצאת לחול כמה פעמים, וזה רק פותח לך את התיאבון כביכול לעשות את זה עוד.
כן.
ואני חושב שבאליפות העולם הזאת, מי שלא יודע, אני הגעתי לבמה ונפלתי פעמיים, שזה משהו שעכשיו כאילו מכריח אותי לטוס לשם ולעשות תיקון. אז מבחינתי, לפני שאני רוצה להיות אלוף עולם, אני רוצה לעשות את התיקון הזה, ואני כן חושב ומאמין בעצמי שאני יכול להגיע לטופ 3 עולמי, או אפילו לקחת את התואר הזה, וזה פשוט רק עניין של זמן, אם זה לא ייקח עכשיו, זה לא ייקח שנה הבאה, זה יכול גם להגיע עוד 10 שנים, וזה יגיע כאילו.
קטלני.
ועם כמה קיצ'י שזה נשמע, זה ליטרלי זה, כאילו.
טוב, מעולה. אז כרגע כיום, מה שיטת האימון שאתה פועל לפיה בתקופה הנוכחית, ואילו שיטות ניסית בעבר, ומה המסקנות שלך לגביהם? לגבי שיטה, אני מתכוון כאילו, אני לא יודע, התוכנית, או איך אתה מחלק את האימונים שלך.
רוטינה.
כן, רוטינה.
אוקיי, אז כרגע אני בעיקר מקשיב לגוף שלי, זאת אומרת, בוא ניגע כרגע במשהו שהוא, לכל אחד יש משהו שיותר נוח לעשות, ומשהו שהוא יוצא מאזור הנוחות, אז לי ספציפית לעשות פריסטייל זה, לצאת מאזור הנוחות, כי לרוב הגוף שלי נתפס מאימוני פלנץ', מאימוני פרונט, זה הכל זה, ואז אתה מגיע לאימון שאתה צריך בו פריסטייל עם דינמי, וכל לך מקובץ כזה, אז זה לא נעים, זה לא נוח, אז אני בעיקר מקשיב לגוף, וכשאני מסוגל אני עושה את זה. בעבר הייתי עושה אימונים של יום ראשון, שלישי וחמישי, ולא משנה איך הגוף מרגיש, אתה עושה אימון, שזה משהו שהוא פחות עבד לי, ואני חושב שהוא פחות חכם ופחות נכון, גם יותר סיכוי להיפצע. אני, בכל אימון שלי אני עושה פלנצ'ים, כי אני מאוד מתחבר לזה, מאוד אוהב את זה, תלוי בכמה אני עייף, ואיך אכלתי לפני זה, ואיך ישנתי לפני זה, וזה הרמה של העוצמה שאני עושה באימונים שלי. דגש מאוד חשוב שאני שם באימונים שלי זה כדי לא להגיע לאימון ולעשות כל פעם אותו דבר, או כל פעם להתחיל במקס החזקה, או מקס פרסים, או מקס פוש-אפס, או לא רוצה להיות טוקי, אני כל הזמן מחפש דברים חדשים, בין אם זה פעם אחת לשים את המקבילונים שלי על הרצפה ולקפוץ אליהם, או פעם אחת לעשות בננירה, כל מיני מעברים חדשים או דברים יצירתיים שמכניסים לי עוד עניין באימונים שלי. בסוף האימון אני משלב כל פעם זה משהו אחר, נגיד היה לי את התקופה של הסגר, שהמטרה שלי בתקופה של הסגרים בעצם הייתה להיות הכי קומפליט שאפשר כדי להגיע לתחרות פרי סטייל הכי מוכן שיש, אז הייתי עושה פעם אחת פרונטים בסוף אימון, פעם אחת בלנס ופעם אחת הפיסטו, הייתי ממש ממש מחליק את זה, ואז הגעתי לתחרות שאני מוכן גם מבחינה של בלנס, גם מבחינה של הפיסטו, וגם מבחינה של פרונטים, שזה היה מאוד, משהו שמאוד, כאילו עשה לי טוב כזה. סוף האימון אני מסיים במתיחות.
אוקיי.
תחילת אימון אני גם עושה חימום מן הסתם. ובעבר גם ניסיתי עוד שיטה שהיא בעיקרון לעשות, בסוף אימון פלנץ', נגיד לעשות הישענויות, לעשות לינים, לעשות תרגילי בסיס לבטן, תרגילים לגב התחתון, כתפיים, כאילו ממש תרגיל לבסיס, ספציפי אם התרגיל שאתה עובד עליו, בין אם זה פרונט או פלנץ' או אפילו בסיס גם,
והיום אתה כבר לא עושה את התרגילי עזר האלה בסוף?
מדי פעם כן, האמת שאני רואה את זה מאוד מאוד נחוץ, ואני רואה את זה שזה בונה לך כוח, כאילו בפלנץ' אתה יכול, יש את העניין שאתה מרגיל את הגוף שלך לעומס, ויש את העניין של הכוח, שאתה יכול להרגיל את הגוף שלך לעומס, אבל באיזשהו מקום אתה תגיע למצב שהגוף שלך לא עומד בעומס הזה, וברגע שאתה עושה את התרגילי בסיס, אז אתה כאילו דוחה את ה... זה מה שאני מרגיש פחות, שאתה דוחה כזה את הקץ של ה... את הגבול שלך, כאילו אתה לוקח את הגבול עוד קדימה, עוד קדימה, אבל אתה יכול לדחוף את הגוף שלך לעוד עומסים.
הבנתי.
וכמובן לעשות את זה חכם ובהדרגה. כאילו זה מה שהכי חשוב.
אז איך היום נגיד אימון טיפוסי שלך נראה? נגיד אתה מגיע לאימון, תאר לי מההתחלה עד הסוף, בגדול כזה לפי מקטעים, כאילו איך זה נראה, נגיד שלב ראשון חימום, נכון?
שלב ראשון חימום,
כן,
כן אני עושה חימום לכל הגוף, בין אם זה גם לרגליים, לאגן, הכל. לפעמים בחימום שלי אני גם משתמש בכדור עיסוי, אני עושה על הקיר כזה כדי לשחרר קצת את הסטרס שיש לי בגוף. אני מתחיל את האימון, זה מאוד מאוד תלוי במטרות שלי, אבל יש לי קטע מאוד מאוד חשוב שאני רוצה להיות בבקרה על הפלנט שלי, לא רק בקומבוים, אלא גם בהחזקות, בפרסים או פוש-אפס, אז פעם אחת זה יהיה מקס פרסים, פעם אחת זה יהיה מקס החזקה, פעם אחת זה יהיה מקס החזקה לפרס, פעם אחת זה יהיה מקס פוש-אפס, אבל אני משתדל לעשות את הסטים המקסימליים האלה, כדי בעצם עוד בבקרה. אחרי זה אני ממשיך בקומבוים, אני עושה את הקומבוים הכי ארוכים שלי, כדי להיות מוכן לסיבולת. זה משהו נגיד שמאוד מאוד עזר לי באליפות הארץ, שסתם לדוגמה עשיתי אחרי קומבו של מתח, אתה רוצה להביא קומבו מקבילים, אז אתה צריך להיות מסוגל לפחות באימונים שלך לעשות קומבוים ארוכים פי 2 או 3 מהקומבו הספציפי הזה, כי אתה גמור באותו רגע. אז קומבוים ארוכים. אחרי זה אני עושה כל מיני סטרדלים על רצפה, כי גם, אמנם אני יכול לעשות הרבה זמן פול, אבל סטרדל זה מאוד מאוד חשוב, כי כמו שאמרתי קודם, הבסיס שלך זה משהו שאתה צריך לשמר אותו. זה מה שמחזיק לך את התרגילים המורכבים יותר. הסטרדלים על רצפה, וריאציות, דברים כאלה, זה גם הוסיף לי עניין, כי אני משלב את זה יחד עם בלנס. אתה שומע את הרעש הרקע?
כן, קצת, אבל לא נורא, תמשיך. מה נעשה איתם?
אז אני עושה סטרדלים עם וריאציות, משלב את זה עם בלנס, ואחרי זה אני, כמו שאמרתי, אני כל פעם, לפי מה שזורם לי, בין אם זה לפעם אחת לעשות וריאציות של איגואנה, או מטוסים, או פרונטים, או אפסטו, או בלנס, או זה ממש תלוי. אני גם לוקח את המטוסים כתחום שונה מפלנצ'ים, כי אני מרגיש שזה מאוד מאוד שונה לי, כמו פרונט ופסטו.
אוקיי, ואז אתה מסיים עם מתיחות, אמרת?
ואז אני מסיים עם מתיחות, זה מאוד מאוד חשוב, כן, וזהו, ואז אני, כי אני ממש משקיע במתיחות שלי כאן.
אוקיי, אז נגיד עכשיו אתה מתחיל תרגיל דינמי חדש, או אפילו סטטי שהוא מפחיד, איך אתה מתגבר על הפחד לבצע את התרגיל?
אוקיי, אז יש תרגילים שבעצם אפשר ללמוד אותם בשלבים כאלה, כמו לדוגמה תרגיל פריסבי, מי שמכיר, שזה בעצם תרגיל שלמדתי אותו די מהר בגלל שיש לו סוג של שלבים כאלה. בעצם אני מאמין בקטע הזה של כל פעם לתת, כמו שאתה עושה בפלנט שאתה מאמיס יותר על הגוף, אז גם בתרגילים דינמיים להמיס לאט לאט על המוח שלך ועל בקטע של הפחד, בין אם זה נגיד 720 אתה רוצה להתחיל לעבוד על זה, אתה לא במכה ראשונה תבוא ותשלים כל הסיבוב, אתה תתחיל נגיד עם 180 ואז תתחיל טיפה יותר, טיפה יותר, טיפה יותר, אז אתה תתקרב בעצם ותשלים כל הסיבוב. אני חושב שזה ה...
אז אתה אומר לבנות את זה בהדרגה, להתחיל כזה בבייבי סטפס?
בדיוק, כן. ויש תרגילים שאין מה לעשות, אתה לא יכול לעשות את זה, לדוגמה אייסבול, לא יודע אם אתה מכיר את השמות, אבל אייסבול שזה סרט הקדימה מהמתח כזה. אז זה תרגיל שאתה פשוט צריך לעשות, כאילו זה הכל כלום. אני הולך בדיוק, אז אני הולך למקום שהוא יותר סייפטי כזה אפשר להגיד, בור ספוגים או מקום כזה, ופשוט זורק. או שאני לוקח שני אנשים שאני מאוד סומך עליהם שישמרו אותי וידאגו שלא יקרה לי כלום, ונותן הכל.
אשכרה. מה אתה אוהב או מתחבר יותר, סטטי או דינמי, ולמה?
אני יכול להגיד שהשילוב שלהם?
כן.
אז אני מאמין גם בשילוב של שניהם, כי אני חושב ששניהם זה חלק בלתי נפרד מהספורט. כמובן שסטטי זה משהו שהוא יותר דומיננטי לדעתי.
מבחינת דומיננטי, מבחינת אתה אוהב או דומיננטי אתה יותר חזק בו?
לא, דומיננטי אני מתכוון שהוא יותר ותיק בספורט, והוא תופס יותר מקום בתחרויות וכאלה. כן. אבל כן, אני מאוד מאוד דוגל בשילובים, מי שלא יודע, כאילו, או מי שלא ראה, לדוגמה, אני אוהב לעשות כל מיני מעברים, נגיד מפול פלנץ', פתאום לאייסבול או לפריסבי או ליג, כל מיני תרגילים דינמיים, ולא לעשות בקומבו קטע דינמי, קטע סטטי, ואז, לא יודע, לסיים את הקומבו. כאילו, אני ממש אוהב ליצור את החיבורים ואת השילובים היצירתיים האלה שלי. זה למה אני בעצם אוהב את השילובים, כי אני בעצם... מתאמן גם על שניהם, בסופו של דבר אני מתאמן אימונים לדינמי ואימונים לסטטי, במטרה לשלב ביניהם ולתת את השואו, את הפרפורמנס הכי מגניב, כי יכול לבוא האטלט הכי חזק בסטטי ולעשות לך משהו מרשים, ויכול לבוא האטלט הכי חזק בדינמי ולעשות משהו מרשים, ואנשים יגידו וואו, אבל כשאתה מביא שילוב, זה משהו שהוא שלך, זה משהו שאף אחד לא יכול לקחת לך את זה, ואז אתה מראה שיש לי גם את זה וגם את זה, ואתה מראה שיש לי הכל, שאני אטלט, ש... מנתב את הזמן שלו כדי לעבוד על הכל, כאילו, אתה מבין?
הבנתי. אחלה גישה. טוב, עכשיו נגיע לגבי תזונה. מה הגישה התזונתית שלך? האם אתה משקיע בתזונה, ואם אתה משתמש בתוספים מסוימים או השתמשת בעבר, מה הגישה התזונתית שלך?
אוקיי, אז קודם כל אני אגיד למי שלא יודע, אז אני סוכרתי כבר 11 שנים, יש לי סוכרת נאורים, אני אספר בקצרה על הגוף, על המחלה הזאת, שזה, בעצם אני צריך להיות בבקרה על כמות הסוכר שיש לי בדם, זאת אומרת לאכול נכון, להזריק נכון, אינסולין, זה משהו שהוא לפעמים יכול להשפיע על האימונים, והוא משפיע, גם מבחינת תזונה, לפעמים אתה יכול להיות הכי שבע בעולם, ולהיות במצב שאתה לא מסוגל להכניס כלום לגוף, אבל אתה בכל זאת תצטרך להכניס משהו לגוף, כי גוף שלך צריך את זה. מבחינת הכמות, התזונה שלי, אני לא לוקח תוספי תזונה או משהו, אני מאמין בלהכניס הכל דרך מזון כמה שיותר איכותי. בתקופה של הסגר שהייתי בבית, אז לא היה את המסיבות ולא היה את השישי ואת החגים אצל סבתא, אז היה לי יותר ממש קל להיות בבקרה על זה. עכשיו יש כל מיני פיתויים כאלה, אז זה טיפה יותר מאתגר אותי, אבל המטרה שלי בסופו של דבר זה להיות כמה שיותר ממוקד ומפוקס, ולהגיע למצב שאני מתייחס לאוכל כמקור לאנרגיה, ולא כמשהו, לא כהנאה רגעית כזאת שאני עכשיו אוכל איזה חצי עוגת שוקולד, כי זה כיף לי באותו רגע, ועוד 5 דקות אני ארגיש ממש ממש רע עם זה.
כמו רובוט.
בדיוק.
עכשיו רובוט. אני מבין את זה. הבנתי אותך, האם אתה שם דגש על כמות חלבון שאתה מכניס ביום?
האמת שאני לא סופר כמות חלבון, ואף פעם לא ספרתי כמות חלבון,
אוקיי.
אבל מה שכן, אני מנסה לאכול כמה שיותר חלבון, בין אם זה מקוטג' או כל מיני דברים כאלה, בעיקר קוטג'.
אוקיי. מתי אתה מחליט לקחת ימי מנוחה, ולמה, וכמה זה יוצא לך בשבוע בערך ימי מנוחה? קודם תתחיל עם המספר הזה, אז תגיד.
זה אינדיבידואלי נורא, אבל בין פעמיים לשלושה נראה לי.
מה, ימי מנוחה בשבוע? פעמיים שלושה?
כן, זה מאוד אינדיבידואלי, זה תלוי איך אני מרגיש באותו יום. לדוגמה, עכשיו התחלתי שגרה חדשה, הכנסתי למערכת של צהל, אז משהו שהגוף שלי צריך להתאקלם אליו, אז לקחתי יותר ימי מנוחה. יש ימים שאני יכול להרגיש שאני ממש ממש סבבה עם זה, אז אני אפילו יכול להתאמן, לא יודע, עם יום מנוחה אחד בשבוע. זה מאוד, מאוד משתנה.
אז כמה יצא לך בממוצע ימי מנוחה בשבוע בממוצע?
2, משהו כזה.
2.
אבל זה להתחשב בעובדה שבסוף כל יום אני עושה מתיחות ועיסויים עם כדור, זאת אומרת אני עוזר לגוף שלי לעשות את הריקאברי שלו כמה שיותר מהר, זאת אומרת, לא לעשות אימון, ואז להגיד לגוף, תסתדר לבד, תתושש, אני מחכה לך לאימון הבא. ואז אם אתה לא עוזר
לגוף... לעשות פעולות אקטיביות כדי לעזור לו, ולא להשאיר אותו פסיבי ככה שהוא יטפל בעצמו.
בדיוק, בדיוק. אני עוזר לגוף להתושש. ואז אני יכול להגיע לאימון הבא הרבה יותר טוב, הרבה יותר מוכן, ואפילו אימון של יום אחרי, כאילו שהוא יום אחרי יום אחרי יום, נגיד באימון השלישי, יכול להיות לי האימון הכי טוב דווקא, או שאני מרגיש הכי... הכי פחות עייף, אתה מבין?
כן. ולגבי שעות שינה, כמה שעות שינה בערך אתה ישן, והאם חווית, אני לא יודע, בתקופות שהיית ישן פחות, האם חווית ירידה באימונים, מה דעתך לגבי זה?
אוקיי, אז אני אגיד עכשיו שאני מקפיד על 8 שעות שינה מינימום בכל יום, היו לי תקופות שנגיד הסגרים של הקורונה, היה לי הרבה יותר נוח, היה לי יותר זמן, ישנתי 9-10 שעות ביום גם, והרגשתי שזה ממש ממש עזר לי לאימונים, הגוף התאושש ממש, היה פחות עייף. עכשיו, בשבוע האחרון ישנתי בין 6-7 שעות, לפעמים גם 8, אבל הכמות קצת ירדה, ואני מרגיש טיפה יותר עייף, כי הגוף צריך את השעות האלה. זה משהו שמאוד מאוד חשוב, ואני רואה בזה, כאילו זה מאוד הכרחי. נגיד אני יודע ש... סתם, לפני שנכנסתי לצבא, אז הייתי הולך לישון ב-1-2 כל יום, כי זה לא הפריע לי, אבל כי הייתי יכול לקום ב-11 גם. עכשיו אני יודע שאני צריך לקום ב-7, אז אני מסדר את הלוז שלי ככה שאני אלך לישון בשעה, לדוגמה, 10-10:30 גג.
אוקיי, מעולה. אז אתה אומר מינימום 8 זה המספר שלך.
זהו, כן. 8 זה אידיאלי.
מעולה. לגבי רפואה משלימה, דיקור סיני, כוסות רוח, כל הדברים האלה, האם התנסית בזה פעם? מה אתה חושב על זה?
אוקיי, אז יש לי עם זה הרבה ניסיון, אוקיי. כאילו הרבה התנסות. יצא לי לפני 2 לעשות טיפול שיאצו. לי אישית זה הרגיש מאוד מאוד עדין לגוף שלי, וזה לא כל כך עזר לי האמת. אחרי זה ניסיתי משהו שנקרא טווינה. טווינה זה סוג של טיפול סיני. כן, זה עיסויים של הגוף, זה סוג של מסאז' כזה. אז פעם ראשונה שניסיתי, אז זה היה עוד בתקופה שלא הייתי עושה לעצמי עיסויים ומתיחות, ועד כשהגעתי למטפל, אז כאילו ראיתי איך הוא נאבק כביכול בגוף שלי, כי כל הגוף שלי היה תפוס, וכבר באותו יום הלכתי לאימון, ישר מהטיפול הלכתי לאימון, והרגשתי בן אדם חדש, כאילו תמיד הייתי צריך להתחמם מלא, ועדיין הייתי מרגיש מקוות, ואחרי הטיפול הזה, כאילו עשיתי חימום, והרגשתי שאני בן אדם חדש, ואני יכול לעשות דברים שגם בסי שלי לא הייתי עושה, וזה מטורף כאילו שזה כל כך השפיע לי על הגוף באותו רגע. אני זוכר את היום הזה טוב, בגלל שזה כאילו, כאילו זה היה הטיפול הראשון, אז כאילו אתה מגיע למצב שאתה כולך תפוס, למצב שאתה משוחרר, ולדוגמה עכשיו אם אני עושה אימון, אז בגלל שאם אני עושה טיפול, אז אני עכשיו, אני לא מקובץ בסי שלי, כי אני עוד מקפיד על המתיחות ועל היסויים, אז אני פחות מרגיש את השינוי לפני ואחרי הטיפול, אבל כן אני מרגיש את השינוי הזה. יצא לי להתנסות גם בטיפול כירופרקט, שזה בעיקר על העצמות. אני יודע שאני הייתי אצל אחד שהוא לא כל כך השקיע בי כזה, הוא כזה עשה הכל כזה חיפף קצת, אז זה לא הרגיש לי כזה, כזה יעיל כמו הטוינה, אז ניסיתי בטוינה, וגם ניסיתי עיסוי רקמות עמוק, שזה בעצם מסאז' ממש 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 קיצוני, שהוא נכנס לך ממש לרקמות, וזה לי קצת היה גם יותר מדי אגרסיבי. אז כאילו, לדעתי, מי שרוצה, כל אחד זה משפיע עליו משהו שונה, וכל אחד עוזר לו משהו אחר, אז כאילו לנסות באמת את הסוג, כאילו כמה סוגי טיפולים, ולא רק מה הכי באמת משפיע ועוזר.
הבנתי. אוקיי, אז אתה, בגדול הדעה שלך זה חיובית לגבי זה.
זהו, כן, הדעה שלי שזה מאוד מאוד טוב, כי אתה בסוף של דבר נמצא אצל איש מקצוע שהוא נהיה בבקרה על הגוף שלך.
אוקיי, מעולה. טוב, עכשיו שאלה נראה לי קצת קשה, או שלא, תלוי בך. אם היית יכול לבחור תרגיל אחד, או דינמי או סטטי, מה שאתה רוצה, שהיית יכול לבצע אותו, רק אותו, למשך כל החיים, שום תרגיל אחר לא היית יכול לבצע. איזה תרגיל היית...
כולל וריאציות?
בלי וריאציות.
אז קודם כל זה יהיה משעמם, כי זה כאילו תרגיל אחד כל החיים, אבל פלנץ', חד משמעית.
זה היה הניחוש הראשון שלי, כן.
כאילו, זה התרגיל שאני עובד להחזיק יותר, אז אם זה תרגיל אחד, אז אני פשוט אתאמן להחזיק אותו כמה שיותר.
אוקיי. טוב, לגבי פציעות, איזה פציעות היו לך, איך התמודדת איתן? ומה אתה עושה היום כדי להימנע מפציעות כמה שיותר?
אוקיי, אז זו שאלה מורכבת. בתחילה שהתחלתי להתאמן, אז גם הגוף לא היה רגיל לעומסים, ומי שבאמת מתחיל להתאמן, לדוגמה על פלנץ' זה הדוגמה הכי טובה, שמתחילים להתאמן על טאק פלנץ' ומרגישים כאב בעמות, אז זה סימן שהגוף מוטט שאתה עכשיו מתחיל להעביר עומסים בצורה כאילו לא רגילה לגוף. אז זה קרה לי מפרונט בעיקר, שהייתי עושה פרונט, ובגב שלי היה לי באמת כאבים מטורפים, והגעתי למצב שאני עושה בדיקת MRI, כדי לבדוק מה זה, וזה לא היה זה משהו מיוחד, זה היה פשוט כנראה טכניקה לא טובה, שיצרה לי כאב ועומסים לא מבוקרים על הגוף. אז אני יכול להחשיב את זה כפציעה, כי באמת ממש ממש כאב לי בכל האלמנטים, בגלל זה, כי העברתי עומסים.
כמה זמן זה השפיע עליך?
אני זוכר שהתחלתי להתאמן, אז חודשיים הפסקתי. היו לי פציעות בעמות כמה פעמים, היה לי פעם אחת, גם כשהתחלתי להתאמן על טאק פלנץ', עשיתי ניסיון על רצפה, וחבר פשוט בא והחליט לקפוץ עליי, ואז כזה, מפרק שלי.
וואי, וואי.
כן. היו עוד כמה מכות יבשות מדינמי, אתה יודע, דברים כאלה, זה לא נחשב פציעות. והפציעה שהכי זכורה לי, זה אוקטובר של 2020, ניסיתי, היה לי שבוע שכל יום ניסיתי, כאילו כל יום התאמנתי בעצם במשך 5 ימים רצוף, וביום החמישי אמרתי שאני לא אתאמן, והייתי בפארק, ובאו חברים מרחוק, ואמרתי, טוב, נו, הם פה, אז אני אעשה איזה משהו קטן, ובדיוק באתי לסיים את האימון וללכת הביתה, אימון, בסוף זה הגיע למצב של אימון, לא רציתי לעשות את זה, אבל עשיתי קפיצה כזאת לפרייר פלנץ', מי שיודע זה פלנץ' בווריאציה כזאת, שזה לא הצורה הכי נוחה לכתפיים, בוא נגיד ככה, וכביכול האגו השתלט על הסיטואציה, והעמסתי יותר מדי על הגוף אחרי 5 ימים שלא נחתי, ונפצעתי.
איפה?
אז היה בכתף האחורית, אם אני לא זוכר, אם אני זוכר נכון. האמת שלא יצא לי...
לא הבחנת את מה קרה בדיוק?
אז זהו, לא הבחנתי את זה, עשיתי... נראה לי צילום רינטגן, כדי לבדוק שזה לא... לא, לא נראה לי, לא עשיתי צילום, לא עשיתי כלום.
אוקיי.
אבל...
כמה זמן?
הרגשתי שזה ממש כואב לי. היה לי, זה היה קצת מורכב, כי הרגשתי את זה כמה חודשים טובים אחרי זה. אפילו עד עכשיו אני מרגיש את ההבדלים בכתפיים שלי, מבחינת גמישות וכאלה. אני הפסקתי את התנועות על הכתף הזאת בערך לאיזה חודש, פלנצ'ים... לשבועיים, ואז חזרתי ממש ממש בהדרגה, ואז שוב הרגשתי את הכאב, אז שוב הפסקתי ושוב חזרתי, וזה היה כאילו סוג של תקופות כאלה. וזה, הדבר הזה באמת לימד אותי שלא משנה כמה, כאילו כמה הייפ יש באותו אימון או באותו סשן, גם אם עכשיו אני אתאמן עם האתלט שאני הכי מעריץ בעולם, במקום הכי מטורף בעולם, ואני יודע שהיום אני צריך לנוח, כי הגוף שלי לא מסוגל לזה, אז אני לא אעשה את זה. אני פשוט אהיה חזק יותר מהאגו שלי, ואנוח.
מעולה. אז מה אתה עושה היום כדי להימנע כמה שיותר מפציעות?
אז קודם כל אני מרגיש את הגוף שלי, ואני עובד לפי איך שהגוף שלי מרגיש. מנסה לעשות את התרגילים בצורה כמה שיותר נקייה, מתחמם טוב, עושה מתיחות ועיסויים, אוכל טוב וישן טוב.
אוקיי. אולי הבייסיק, בלי להסתבך יותר מדי.
כן.
עכשיו שאתה מתחיל את האימון שלך, ואתה מתחיל לעשות את הקומבואים, או את הסטים שאתה עושה, כמה מנוחה אתה לוקח בין לבין?
אוקיי, זה מאוד מעניין דווקא, כי אני נח די הרבה בין הסטים, כמה דקות אפילו. כי אם אני עושה עכשיו סט של פלנץ', אז ייקח לי בערך להיות דקה על המקבילים, משהו כזה. ואז כשאני יורד, אז אני מרגיש כאילו רצתי עכשיו איזה מרתון. לא, לא מרתון, אבל אני מרגיש כאילו, אני אחרי ריצה, כאילו ממש הסיבולית שלי. אז אני כאילו מרגיש את הדפיקות של הלב שלי כזה, עד שזה ממש נרגע לחלוטין, וזה יכול לקחת 5 דקות ואפילו 10 דקות.
וואו.
ואז אני חוזר לזה שוב.
הבנתי. וזה בסטים העצימים, כאילו. בסטים העצימים אתה הולך ממש כמה דקות. ונגיד עכשיו אתה עושה דברים שהם יותר בסיסיים, אז כמה שמה המנוחה?
זהו, זה גם ממש תלוי. אני יכול לעשות דברים שהם, נגיד, מורכבים. זאת אומרת, אני יכול לעשות תרגילים שהם דווקא כן מאתגרים אותי, אבל אם אני יודע שהאימון הזה הוא יחסית צ'יל, ואני לא מציב לעצמי איזה מטרה, נגיד, לא הצבתי לעצמי להחזיק ככה וככה שניות פול פלנץ', אז אני כן, כאילו אני כן, אני לא אנוח הרבה ואני כן על ישר, כי אין לי בעצם איזה משהו, אז כאילו, אז אני פחות חד, כי כאילו אני רוצה לעלות, כי אני כאילו מגניב אותי כזה לעלות ולעשות את מה שאני אוהב, מבין?
כן, אז זה כאילו יוצא, מה, 2 דקות כזה? דקה-2?
אז לפעמים זה יכול להיות דקה-2, לפעמים זה יכול לקחת גם 10 דקות.
אוקיי, סבבה. טוב, אז עכשיו התגייסת לצהל, אבל בוא נגיד לפני צהל, תאר לי יום כאילו בחיים שלך, איך הוא היה נראה, בגדול, יום ממוצע בחיים של ירין כהן.
אוקיי, אז אני אתן דוגמה שעוד כזה הייתי עוד בלימודים וזה, שעוד היה לי חצי יום כזה ריק.
כן. אז הייתי... גם עכשיו לאחרונה היה לך, אבל ימים ריקים לפני הגיוס, נכון?
כן. אוקיי, אז אני אתאר קצת יותר מה עשיתי בשנתיים האחרונות, אוקיי?
זה היה כזה... יום ממוצע של השנתיים. יום ממוצע של השנתיים.
זהו, קמתי בבוקר, זה מאוד אינדיבידואלי, כי אתה יודע שיש לך זמן, אתה קם ב-11, שאין לך זמן, אתה קם ב-7-8, אבל אתה מקפיד על שעות שינה, ואז אתה... ואז... מה עשיתי? למדתי או עשיתי את הדברים שאני עושה, זה תלוי מאוד מאוד בתקופות. ואז כאילו קמתי, אתה יודע, אוכל ב-10, לומד, מנשניש איזה משהו קטן, ואז בשעה 4, בין 4 ל-6 מתחיל אימון כזה, כמובן חימום, כמו שאמרתי, אימון מתיחות בסוף, ואז ארוחת ערב, מקלחת, אחרי זה לרוב הייתי עושה אפילו עוד מתיחות אחרי המקלחת, זאת אומרת, או נשימות כאלה, ואז זמן חופשי כזה, כאילו לעצמי, אתה יודע, קצת להיות בטלפון, קצת מחשב, טלוויזיה אפילו, לרוב זה טלוויזיה כזה עם המשפחה, בסלון, ואז הולך לישון. כאילו ככה באמת תתנהל היום שלי.
אוקיי. נגיד ועכשיו בא אליך בן אדם שאין לו שום רקע בעולם של הספורט הזה, ואומר, אני רוצה להיות כמה שיותר כמוך, להצליח את הדברים שאתה עושה. איך היית ממליץ לו להתחיל בהתחלה?
אני קודם כל הייתי אמר לו שאין דבר כזה להיות כמוני, כי הוא מישהו ואני מישהו. אבל כן לחזק את בהתחלה את הבסיס, ולעשות את התרגילים, לא את התרגילים שעבדו לי, אלא לעשות כמה שיותר תרגילים ולמצוא מה יעבוד לו, והייתי עוזר לו עם זה. זאת אומרת, יכולת שלי יותר יעזור לפרונט נגיד, מתח רחב, ולא יעזור תרגיל אחר, אתה מבין?
אז בגדול זה קודם כל להתחיל מהבסיס.
להתחיל מהבסיס, כן.
מהתרגילים שעובדים לו.
נכון, אחרי זה שיש בסיס מספיק חזק, אז להתחיל עם הווריאציות היותר מתקדמות, אבל שהן עדיין נחשבות בייסיק כזה, כמו טאק פלנץ', טאק פרונט, דברים כאלה, וזה מאוד מאוד תלוי. בהתחלה הייתי אומר לו, לרוב שאני שואל אנשים מה אתם רוצים להשיג בספורט, זה אמרו לי, הכל, פלנץ', פרונט, עמדת ידיים, אפסטו, דינמי, אין דבר כזה עכשיו הכל, אולי בעתיד, אבל עכשיו תתמקד על משהו אחד, שהוא ילווה אותך לאורך כל התהליך שלך, ומזה כביכול תיקח דוגמה לתרגילים אחרים, זאת אומרת, אני בחרתי את הפלאנץ', וזה עוזר לי כביכול להשיג את הפרונט גם, כי יש לי איזשהו שגרה, ואני יודע איך להשיג תרגיל, בגלל שהשגתי כבר תרגיל אחד, זאת אומרת, אם מישהו רוצה להשיג את הפרונט, אז הוא ישיג את הפרונט, ושהוא ישיג את הפרונט, אז תתחיל להתמקד נגיד על לשלב את הפלאנץ', לשלב פה הפסטו וזה, אבל תציב לעצמך משהו שהוא יותר גדול, ועוד דברים קטנים מלמטה, מלמעלה, אתה מבין.
אוקיי, אחלה גישה.
כאילו, זו דעתי לפחות, כן.
טוב, אנחנו מתקרבים לסיום, נשאר באמת איזה 2-3 שאלות. אז איזה טיפ מפתח היית נותן לכל מי שכרגע מתאמן כבר בתחום הזה, היא מפתח להתקדמות טובה או להשיג תוצאות טובות. אני לא יודע, משהו אחד שעולה לך, גם אם זה מנטלי או משהו פיזי לעשות, טיפ אחד מפתח שהוא עיקרי מההצלחה שלך.
אוקיי, לא משנה מה קורה, תמשיך. כאילו גם אם עכשיו אתה בא לאימון, ואתה מציב לעצמך מטרה, ואתה לא מצליח עשירית ממנה, תמשיך, בין אם זה לעשות, בין אם זה כיוונת לעשות full plunge push-up ולא הצלחת, אז תמשיך עם tag plunge push-up, בקטע כזה, העיקר שתמשיך, כאילו, זה מה שחשוב.
Okay,
כי cool. זה יבוא עכשיו, עוד שנה או עוד 30 שנה, אבל זה יבוא, אז תמשיך.
להבין שכל דבר הוא תהליך. צריך לסמוך על התהליך, יפה, בול.
וגם לסמוך על עצמך, שאתה יכול.
אוקיי. עד כמה המרכיב המנטלי חשוב לדעתך בספורט הזה, גם לא בתחרותי, גם כאילו פשוט כדי להתקדם בתחום?
יותר חשוב מהפיזי.
כן, למה?
כי כדי להיות בשגרה מסוימת, כי אתה צריך, כדי להיות בשגרה של אתלט, אתה צריך להיות חזק בראש, זאת אומרת עכשיו, אם אני יודע שלפני אימון הכי טוב לי, לא יודע, לעשות מתיחות 3 שעות לפני אימון, ולא לאכול בשר לפני אימון, אז אם אתה עכשיו תלך לאיזה מסיבה, ואז מהמסיבה לאימון, אז אתה צריך להיות מספיק חזק מנטלית כדי להגיד, לפני המסיבה אני אעשה את המתיחות, ובמהלך המסיבה אני לא אוכל בשר, אתה מבין? ואז אני אגיע לאימון ואני הכי חזק שאני יכול. כאילו להיות חזק מנטלית, כי גם השגרה שלנו כל הזמן משתנה. אתה יכול פעם אחת להיות תקופה של בית ספר, פעם אחת להיות חייל, פעם אחת להיות בעבודה, ופעם אחת להיות בחופשה, ופעם אחת בחופשת מחלה, והכל הכל משתנה, הכל תמיד מאוד מאוד אינדיבידואלי, ואתה צריך להתאים את עצמך לתנאים ולא התנאים אליך, מבין? ומה שעושה אותך כביכול בתוך זה, כאילו, הדבר שיגרום לך להשתלב טוב עם זה, זה נטו בראש, כאילו, זה נטו איך אתה ניגש לזה.
הבנתי אותך, זה מאוד מעניין, כאילו אתה אומר, זה לא רק האימונים, זה כאילו, זה כל הסביבה של החיים שלך, אתה צריך לשפר לטובת האימונים, וכדי לשפר את זה, אתה צריך להיות חזק מנטלי. כאילו, ואם אתה לא חזק מנטלית, אז זה מאוד ישפיע על האימונים, כל הנסיבות החיים.
אני אומר שזה לא, אתה לא הכי חשוב פשוט לבוא לאימון ולפמפם כמה שיותר.
הבנתי אותך.
אתה צריך לדעת כמה לעשות, בדיוק, אתה צריך לדעת לאזן הכל, וכדי לאזן את זה, אתה צריך להיות מספיק ומספיק מנוסה וחכם בראש.
הבנתי אותך, וואו, מעניין
שכאילו, מאוד. שכאילו האימונים הפיזיים נטו כלי כדי להתקדם, אתה מבין? זה כמו מקבילים, אחי, אתה מבין?
מה כמו מקבילים? למה דווקא מקבילים?
האימונים הפיזיים שלך הם כלי שלך לאימונים, כמו שמקבילים הם כלי שלך לאימונים, וכמו שטבעות הם כלי שלך לאימונים.
הבנתי אותך, כלי, כן.
כן, לא, לא, לא תרגיל עצמו, כאילו, הפיזיקה.
כן, הבנתי אותך. מעניין.
כן.
טוב, אז הגענו לסיום. אתה הבאת פה באמת הרבה ערך מהניסיון שלך, שאני בטוח שיעזור להרבה חבר'ה. אז בוא תספר איך אנשים יכולים, אני לא יודע, לגשת אליך לתכנים שלך או לדבר איתך, איפה הם יכולים למצוא אותך.
אוקיי, אז קודם כל דרך האינסטגרם אני הכי זמין ואני עונה לכולם.
אוקיי.
גם אם זה לוקח טיפה זמן, אז אני עונה, וגם אני מבקש בבקשה כאילו שבאמת מי שפונה, אתה עושה את זה בצורה מכבדת, כי בסופו של דבר אני בן אדם ואני לא חייב שום דבר לאף אחד, כמו שאתם לא חייבים לכלום.
כן, אז נשים את האינסטגרם שלך בתיאור, אוקיי, תמשיך.
כן. למי שיש את הוואטסאפ שלי, יכול גם דרך הוואטסאפ, בכיף. ואני מציע גם, כאילו, אימוני אונליין, אתם יכולים לפנות אליי באונליין, אני אבנה לכם תוכנית, ואני אעזור לכם לבנות את השגרה שלכם, שזה בעיקרון מה שאני מאמין בו, השגרה, שזה המפתח.
מעולה.
ואני בקרוב גם מוציא ספר על פלאנץ', אז מזמין אתכם לקרוא את זה ולהתעניין.
אוקיי, מעולה. טוב, ירין, תודה רבה שבאת להתארח, אני בטוח שמה שאמרת יעזור להרבה חבר'ה.
תודה לך.
תודה לך. טוב, אז יאללה. תודה רבה שהיית. נתראה.
ביי, ליה.
ביי.